ערב טוב. נושא לימודנו ערב דינה, בת יעקב. נאמר בכתוב, ואברהם זקן בא בימים. והשם בירך את אברהם בכל. כך נאמר. ואברהם זקן, בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מה פירוש הבכל הזה? השם בירך את אברהם בכל. שלושה פירושים מצאנו בחז"ל לביטוי הזה. הפירוש הראשון אומר, בת הייתה לו לאברהם, הוא בכל שמה. שם מוזר לבנות. אבל אם נזכור שיש גם שם כמו ניקול, אז אפשר גם לקבל שיש שם בכל. בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. מעניין, הרמב"ן בפירושו לפסוק אומר, כשחז"ל אמרו בת הייתה לו לאברהם, אין הכוונה שהייתה לו בת, אלא בת זה מלשון מידה. כמו שכתוב, כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת. בת, וזה מידה. אז זאת אומרת, בת הייתה לו לאברהם, הייתה לו מידה לאברהם. מה מידתו המיוחדת של אברהם? מידת הכוליות. אותה נכון, הכוללות. אברהם הוא אישיות כוללת. כל דבר כלול בנפשו ובנשמתו של אברהם. זה המשמעות של בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. פירוש שני, אומרים חז"ל, בכל בגימטריה בן. אז מהי הברכה של אב של אברהם? שהיה לו בן. פירוש שלישי, בכל שלא הייתה לו בת. זה הברכה השלישי, זאת אומרת, זה הפירוש השלישי לברכה, כן? שלא הייתה לו בת. אז יש פה דבר מאוד מעניין, שלפי כל שלושת הפירושים, אם נתחשב גם בדעת הרמב"ן, לפי כל שלושת הפירושים, כולם מסכימים שלאברהם אבינו לא הייתה בת. או בגלל שמה שכתוב בת הייתה לו לאברהם זה רק משל לאיזושהי מידה, או שבכל פירושו בן, או שבכל שאין לו בת. לאברהם אבינו, מכן ברור שאין בת. צריך לברר למה. למה לאברהם אבינו אין בת? ולמה זו ברכה שאין לו בת? הרי כל מי שיש לו בת יודע איזו ברכה זו. אז מה הבעיה? שיש לו בת, שאין לו בת. גם אצל יצחק אבינו. יצחק אבינו מת, לא כתוב שום דבר בתורה, בנושא הזה. לא כתוב שהייתה לו בת, שלא הייתה לו בת. יש להניח שליצחק אבינו לא הייתה בת. יש, אבל פתאום יש דבר מפתיע. אצל יעקב אבינו יש בת. 12 שבטים ובת. דינה. אז מה זה אומר? ברור שהדברים האלה אינם דברים מקריים, צריך לברר. מה ההשגחה העליונה רצתה בזה שלא תהיה בת לאברהם ושתהיה בת ליעקב? ההסבר הוא פשוט מאוד. משפחת האבות היא משפחה שבה הזהות הישראלית הווה. כלומר, עוד לא הופיעה האומה הישראלית. שם זה מתחולל, שם זה מתרחש. אם נתאר לעצמנו שלאברהם יש בת, אז עם מי הוא יחתן אותו? הוא יצטרך להכניס לתוך המשפחה גורם זר, שיהיה שותף לקביעת האופי של האומה הנבנית. כלומר, איזה גורם זר יהיה שותף בעיצוב הזהות הישראלית. וזה ודאי, אסור שזה יהיה. לכן, יש אצל משפחת האבות רק זכרים, כי הזכר מביע את חותמו על הזהות המשפחתית, ולכן אסור שלאברהם תהיה בת. עד כאן מובן. לא, הזהות, למשל, הזכר נקרא זכר על שום שהוא שומר את הזכר של הזהות. זכר מושג זכר. ומכאן גם המנהג, שאישה מקבלת את שם המשפחה של בעלה, בעוד שבדרך כלל האיש אינו לוקח את שם המשפחה של אשתו. והדבר הזה הוא לא מקרי. כלומר, הזהות הטבעית, כלומר, שייכות לאומית, זה בא מן האל. אבל אבל, אנחנו שומעים עכשיו? לא יאומן, זה נס. כן. אבל, הזהות, שנגיד של המסורת של המשפחה, זה עובר דרך האב. עכשיו יש אפילו ביטוי הלכתי לדבר הזה. כדי להיות יהודי, זה תלוי באמא שלי. האם להיות כהן, לוי, או מאיזשהו שבט, או ספרדי או אשכנזי, זה תלוי באב. כלומר, יש פה שוב איזו חלוקה של השותפות. הזהות המודעת עוברת דרך הזכר. ולכן לא רצו האבות שתהיה להן בנות, בצדק. אף על פי שמצד נגיד הרווח הפרטי של המשפחה, ברכה עצומה יש למי שיש לו בת. אבל אצל האבות עושים שיקולים מסוג אחר, לכן ברכה היא לא לאברהם אבינו שאין לו בן. לפי זה, מה כוונת ההשגחה העליונה בזה שליעקב אבינו יש בת? פירוש הדבר, שמיעקב אבינו ואילך, הזהות הישראלית הוא שלמה. ולכן, מכאן ואילך, יש מקום לקבלה מן החוץ. כלומר, יש מקום לקבל, כלומר, שהזהות הישראלית תושלם על ידי גורמים נוספים, אין בזה סכנה. אולי נסביר את הדברים האלה. יש מישהו ספר אורות במקרה? אין אחר. חבל. שכחתי להבין. בספר אורות, בעמוד קופנון ב', אומר הרב, הרב קוק יצג, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שאין כל הכישרונות נמצאים, לא במקום אחד, ולא בזמן אחד, ולא בעם אחד, ולא בארץ אחת. כי אם מפוזרים הם הכישרונות. זאת אומרת, זה טוב. שלאלה יש קצת כישרונות, ולאחרים יש כישרונות אחרים. מה זה יגרום? זה יגרום שיזדקקו זה לזה. כן, אנחנו אומר הרב, הכרח השלמות יביא להזדקקות של זה לזה. ומתוך כך, תקום האחדות ויהיה השלום. כן, כלומר, כיוון שלך יש מה שאין בי, אז אני אמשך באופן טבעי לעשות עמך שותפות. וכן, זה טוב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שאין לכולם אותם כישרונות, כך שיזדקקו זה לזה. מוסיף הרב בלשונו הזהב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. כלומר, באופן פנימי, הכל נמצא בעם ישראל. כן? איך אנחנו נקרא? סגולה מכל העמים. כלומר, יש בנו מהכל. אין, יש אפילו תפילה, בברכה שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו, מכל העמים. כלומר, מכל עם ועם, לקח הקדוש ברוך הוא קצת, ועשה מזה עם ישראל, לקח את המבחר מכל העמים. כן? זה מין, אנחנו איזה מין תערובת, איזה מין אוסף של חלקי זהות, אשר בחר בנו, מכל העמים. ואף על פי כן אומר הרב, אבל על מנת לאחד במובן ידוע את ישראל עם כלל האנושות, צריכים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כלומר, צריך שמספר דברים יהיו חסרים לנו. כדי שיושלמו על ידי העולם ונדיבי עמים. מי זה נדיבי עמים? זה לפי הגמרא במסכת חגיגה. נדיבי עמים זה הגרים. כן? הגר מנדב את הזהות שלו לטובת עם ישראל. כדי להשלים בנו מה שאין בנו. מוסיף הרב ואומר, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבלים מן העמים, ובכך פתוחה הדרך להשפעה. עד כאן דברי קודשו. אינני בטוח שדייקתי בכל מילה ומילה, אבל זה כמעט מדויק. ובכן, אם זה כך, בואו נתרגם את זה למונחים תנכיים, חייב להיות שמלבד 12 שבטים זכריים בישראל, כלומר שבטים פועלים, פעילים, חייב להיות גם שבט 13 נקבי, שמהווה חוליית קשר לקבלה מאומות העולם. נקרא שבט ה-13. ולכן, מלבד 12 שבטי ישראל, יש דינה בת יעקב, מייסדת השבט ה-13, המקבלת מאומות העולם את השלמתה. למשל, מצאנו שמשה רבנו זכה מתוך 50 שערי בינה שנבראו בעולם, זכה ל-49 שערים. אני חושב שעסקנו בזה לפני זמן רב. משה רבנו זכה ל-49 שערי בינה. מה חסר לו? שער ה-50. מדוע חסר לו שער ה-50? כי עם ישראל במצרים ירד ל-49 שערי טומאה, וכנגד כל שער טומאה שיצאנו ממנו קיבלנו שער בינה. ממילא, מאחר ועם ישראל לא ירד למדרגת מצרים, למדרגה של השער ה-50 של הטומאה, אז אי אפשר היה שיושלם עם ישראל דרך נביאו ל-50 שערי בינה. לכן באים הגרים ותורמים לנו את השער ה-50. הגרים באים מתוך השער ה-50, ומוסיפים, באים תוך הגויות, ומוסיפים לנו את אותו שער בינה, וחסר לנו. כן? לכן רבי עקיבא, שהוא בן גרים, אומר את הגמרא, הוא השיג את השער ה-50 שמשה רבנו לא השיגו. לכן יש צורך באמת של ההשלמה, אפשר לומר, השורש של הרעיון הזה, של השלמת הזהות שלנו, על ידי אומות העולם, נמצא כבר אצל דינה בת יעקב. לכן, בת הייתה לו ליעקב, ודינה שמה, וזאת ברכה. בדיוק באותה מידה שזאת ברכה של אברהם אין בת, זאת ברכה ליעקב שיש לו בת. כן. נכון. ככל שאדם יורד למקום יותר נמוך, כך מה שהוא מקבל, הוא מגיע למקום גבוה יותר. חוק הכלים השלולים. לכן אני אמר לקדוש ברוך הוא, אוהב גר. כן, מה אתה אומר? מבחינה מסוימת כן. יש דברים שבהם הגרים עליונים מישראל, לכן בישראל נאמר ואהבת לרעך, ואילו בגרים נאמר ואהבתם את הגר, כמו שנאמר ואהבת את השם אלוהיך. זה ההדגשה שהרמב״ם מדבר על זה באיגרתו לרבי עובדיה הגר. יש דיון, יש גם תוספות על זה, כן, במסכת פסחים. אין זה ענייננו גם. לכן אין פלא שדינה דווקא באה מלאה, מתוך 4 נשיו של יעקב, נמצאת דווקא לאה, האם של השבט ה-13. הרי כתוב, ותצא לאה. וגם, ותצא דינה, בת לאה. חז"ל אמרו, היא יוצאת כמו שאמא שלה יצאה. כלומר, יש בתוך עם ישראל תכונה של יציאה החוצה, יש תכונה של התכנסות פנימה, התכונה של עקרת הבית. זאת אומרת, זו שהיא עיקר הבית ולא עיקר החוץ, זאת רחל. ואילו יש תכונה נוספת של פנייה אל החוץ, שנמצאת אצל לאה, בת לאה, היא יוצאת החוצה. כן, כבודה בת מלך פנימה, ויש יציאה החוצה. זה שתי בחינות שונות בתוך משפחת יעקב. כן. האם הקישור שלנו עם הגויים זה לא התפקיד של שבט דן? אתה צודק, זאת אחת האופציות. אגב, דן ודינה זה אותו שם. דן בזכר, דינה בנקבה, ואנחנו רואים שאצל דינה זה עשוי להצליח, כשדן עושה את זה, זה נכשל. כן? אנחנו גם נעשות בזה בעזרת השם בהמשך. כן. נו. למה היא? כן, כן, זאת אומרת, צריך בשביל זה עוצמת חיים גדולה. כדי להיות מסוגלת לצאת אל החוץ, יש צורך בגדלות נפש מיוחדת, ואנחנו רואים את זה מלאה שבאמת העמידה את רוב השבטים. זו כבר גדלותה, שהעמידה את הכהונה ואת המלכות. מה? כן, רחל יש לה בכורה בבחינת עקרת הבית, בבחינת הקדושה הפנימית בישראל. כן. נכון, זה גנאי. וזה גם שבח. כלומר, כל תכונה רעה היא גם תכונה טובה. והייתי אומר הפוך, כל תכונה טובה היא גם תכונה רעה. כלומר, אין תכונה בנפש האדם שהיא איננה גם טובה וגם רעה כאחד. כי לכל תכונה יש יתרונות וחסרונות מהותיים באותה עמידה. כן. כן, אנחנו נלמד את זה, כן? כלומר, את שואלת, אם דינה הייתה שבט, מדוע היא לא נחלה? נחלה. תשובה, כי זה נכשל. זה מה שאנחנו נלמד. אנחנו נלמד על כישלון השבט ה-13, ובאמת, לכאורה, אנחנו נגיע למסר פסימי. אבל, אתם יודעים שתמיד בסוף יהיה טוב, אבל בהתחלה נלמד מהו הכישלון. אנחנו רואים הרי שהסיפור של דינה הוא סיפור לא פשוט, סיפור טרגי. כן. כתוב את אצל יר. לקראת ים פה. כתוב פה. כן, מה שהיא אומרת, כשהיא יולדת, כשהיא מתעברת מסחר. סחור, סחר, תיכה. ובכן, בואו נלמד קצת מהי האישיות הזאת, ואנחנו נתחיל ללמוד פה כמה דבר. ראשית כל, חז"ל מוסרים לנו ידיעה מאוד מוזרה, שכשלאה הייתה מעוברת מדינה, בעצם בתוך הרחם דינה הייתה זכר. היא לא הייתה נקבה, היא הייתה זכר, ולאה ידעה את זה, והתפללה. התפללה שהזכר יהפוך לנקבה. וזאת למה? מכניסים לנו פה הרבה ידיעות, רוח הקודש יש לה, והיא יודעת שצריכים להיוולד 12 בנים, ואז אם היא תלד עוד בן, אז רחל תוכל ללדת רק בן אחד, וילבושה, כי השפחות ילדו שניים, לכן התפללה שהבן יהפוך לבת, כך שרחל תוכל ללדת שניים. עכשיו, אם נקבל כפשוטו את האגדה הזאת, זה אומר שכאשר דינה הייתה זכר, מי היא הייתה? היא הייתה יוסף. או, היא הייתה יוסף. רגע, היא הייתה יוסף. היא הייתה צריכה להיות יוסף, כי הרי כולם כבר נולדים. כן, כל בני לאה, וכל בני בלהה וזלפה נולדו. אז מה נשאר ללדת? אבל מה נשאר ללדת? יוסף ובנימין. עכשיו, מכיוון שיוסף עוד לא נולד, ובנימין יכול להיוולד רק אחרי יוסף, שהרי הוא קרוי על שם יוסף, יוסף השם מבן אחר, אם כן, הילד הזה שנמצא בתוך בטנה של לאה, הוא יוסף. אין מה לעשות. אלא שהתפללה. זאת אומרת שדינה היא הגרסה הנקבית של יוסף. והנה, בין השבטים מצאנו דווקא מי ש... מה? עכשיו, אם כן, יוסף הוא הידוע לנו בשבטים בתור מי שהוא דווקא מהווה את חוליית הקישור עם אומות העולם. למדנו כמה פעמים את הדבר הזה. כן, שיוסף הוא האישיות, ואיך נאמר, אפרים בעמים הוא יתבולל. כן, או עדות דיוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. שעל זה אמרו חז"ל שהוא היה יודע ב-71 לשון. כן, מלבד לשון הקודש, ידע גם עוד 70 לשון. הוא הצד האוניברסלי של היהדות. עד כדי כך גם שהשיטה שלו, מבחינת הגורל של האומה, השיטה שלו הייתה שעם ישראל צריך להיות שתול על גבי התרבות המצרית. כן, שיש איזה מין ייעוד כזה לחיות כקהילה מתבודדת בתוך האומה המצרית הגדולה ולהפרות את מצרים. אז כך שיש באמת יחס בין דינה לבין יוסף. מעניין מאוד הדבר שהמעשה של דינה ושכם אירע בדיוק במקום שבו נקבר יוסף. כן? חלקת השדה אשר קנה יעקב. יש מכן כנראה יחס בין הדברים. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, צריך לבדוק מה בעצם היה יעדה של דינה. ופשוט, עם מי דינה צריכה להתחתן? זאת השאלה הקשה. אם אנחנו אומרים שהיא משלימה את הזיהוי של ישראל, היא צריכה להתחתן עם מישהו מאומות העולם שראוי להצטרף לאומה ישראל. האישיות שעולה מיד במחשבה היא עשיו. עשיו, אחיו של יעקב, הוא המתאים יותר מכולם. הוא נפלט ולא נפלט, חצי נפלט. גם חז"ל אמרו שלאה, האימא של דינה, היא הייתה מיועדת לכתחילה לעשיו. ועיני לאה רכות. אני חושב שסך הכל זה רק איזה מין מרמה של לבן שסידרה את הדברים אחר. לכן שאלה נשארה איזושהי זיקה של עשיו ללאה. מה קורה? מי אמר שצריך דווקא לחזור בתשובה? זאת אומרת, השאלה מה עם כוחות הנפש? זה ראשית כל. אחרי זה יחזור בתשובה יהיה טוב. כן? אבל אנחנו קודם כל בודקים את כוחות הנפש. לכן חז"ל באופן מפתיע ביותר באים בביקורת חריפה שאין כמוה על זה שיעקב לא נתן את ביתו דינה לעשיו. כן, רואים במפגש בין יעקב לעשיו אחרי שנים רבות, יעקב מגיע, 12 השבטים, 11 שבטים משתחווים לפני עשיו, בנימין עוד לא נולד, ודינה היכן הייתה? חז"ל אומרים, שמו אותה בטבע. ואז יש ביקורת חריפה ביותר. לא רצית שהיא תתחתן עם אחד, נימול, היא נבעלת לערל. כן, זה... כן. זאת אומרת, זה כאילו באים איתנו. אגב, בעניין, כמה הייתה דינה באותה שעה? 7, 8, בערך. בין כמה היה עשיו באותה שעה? 98. בדיוק בגילו של יעקב. כן, הם היו כיומים. אז חז"ל באים לטענה, איך עשית את הדבר הזה? כלומר, מנת החסד, כן, מביא פסוק שמה, למס מראו חסד, שהוא מנה חסד מאחיו, שהוא לא נתן את הילדה בת השמונה שלו לזקן הזה בין ה-98, זה לא בסדר. אתם מבינים שכשחז"ל אומרים דברים כאלה, זה לא כפשוטו, כן? אלא מקסימום נאמר שהיה ראוי שתתחתן עם הנכד של עשיו, משהו, כלומר, לקשר את המשפחות. ואז הייתה השלמה של עם ישראל, שהיו 12 שבטים יעקביים ושבט 13 עשיוי באיזושהי צורה, כי הרי גם עשיו היה כבר נשוי מזמן, זאת אומרת, היו לו כבר ילדים ונכדים, כן, צריך להבין. זה לא שהוא חיכה לדינה עד גיל 98. אז ברור שהכוונה שהיה צריך לחבר את שני הכישרונות, ובזה בעצם הייתה מתקיימת מחשבתו הראשונה של יצחק אבינו. שהרי יצחק לא התכוון לבחור רק ביעקב ולדחות את עשיו. אנחנו רואים בתחילת המדרש המקורית, הייתה שעם ישראל יהיו מורכב משני שבטים, שבט יעקב ושבט עשיו, כשהאחד יעסוק בתורה והשני יעסוק בענייני מדינה, והיא מצוין, האידאל של אחדות הקודש והמדינה. זה בעצם מה שהיה בתוכנית. מסיבות מרובות, עשיו לא זכה לזה, נפלט. אבל איך אמרו חז"ל? נכון שהוא נפלט, אבל הוא ישראל מומר. ישראל מומר, אפשר להחזיר אותו בתשובה. מה אתה אומר? עשיו הוא הכישרון המדיני. הוא עוסק במדינה. כי זה האידאל של עם ישראל. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה אידאל לאומי קודשי. קדושה לאומית. אין אצלנו עניין של קדושה דתית. כן? בשביל זה יש מוסלמים, יש נוצרים, יש בודיסטים. אבל אצלנו הרעיון הוא שיש קדושה בזהות הלאומית. לכן צריך מישהו שמסוגל להתעסק בפוליטיקה. יעקב יודע לבשל. כן? עדשים. אבל לנהל מדינה הוא לא יודע. מעניין שכדי לצאת מן השפלות הזאת של יעקב היה צורך שהוא יהפוך להיות ישראל. כן? כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. מתי הוא הפך להיות ישראל? כשהוא לקח מעשיו, יותר נכון, משרו של עשיו, את כישרון המלחמה. כן? תורה ומדינה. לא. היה צריך, 12 השבטים יעסקו בתורה, והשבט ה-13 יעסוק במדינה. נו? אז רבה, דינה דמלכות הדינה. כן? בארמית, דינה, כן? דלת גין א', זה בעצם התפקיד המרכזי של כלומר, זה התפקיד המרכזי של המדינה. המדינה קיימת על מנת לעשות משפט, לעשות דין. כן? אז זה עניינה של אותה דינה. כן. חז"ל אומרים, היא הייתה מחזירה אותו בתשובה. חז"ל אומרים, דינה הייתה מחזירה אותו בתשובה. מה הבעיה? לא לזלזל בילדות בנות שמונה של עם ישראל. חוץ מזה, אז עשיו היה בא לאכול אצל חותנו, סעודה שלישית. אתה עושה משהו. זה הערב לפני. כן, זאת אומרת, בגלל שיעקב, את שואלת יפה, זאת אומרת, הרי כל העניין הזה של המפגש עם המלאך, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, זה היה הרי לפני המפגש עם עשיו, אז כבר לא צריך לתת לו את דינה. אז זה בדיוק העניין, מאחר והוא לא היה מוכן שדינה תתחתן עם עשיו, אז היה הכרח שהוא ייקח את הכוח של עשיו, ואז הוא יהפוך לישראל. בלי זה לא הייתה כל בעיה. הוא היה יוזם מלכתחילה את החתונה, לא? ואז לא הייתה כל בעיה. הוא נענש כי הוא באמת לא עשה מה שצריך. אבל אז הוא הפך לישראל לא בדרך הנכונה, כי בעצם מה קרה זה דינה. עכשיו בואו נראה בעצם מה קרה בסוף. יעקב אחרי המפגש עם עשיו מחליט לעבור את, טוב הוא עובר את נחל יבוק, פוגש את עשיו, ומשם ואלה נוסע, עובר את הירדן. עכשיו, מהו מקום היעד של יעקב? לאן הוא צריך להגיע? הוא צריך להגיע לאביו יצחק. איפה ישב יצחק אביו? ואיפה עובר את ישראל? לא, בחברון. כתוב במפורש, פרשת וישלח, כן? שיצחק ישב בחברון. עכשיו, מנחל יבוק לכיוון חברון. איזה כיוון זה? דרום מערב. כן? יבוק. כן, שהוא ודי אזרקה, שנשפח לתוך הירדן, באמצע המסלול שבין הים כנרת לבין ים המלח, אז משם לחברון זה דרום מערב. במקום לנסוע דרום המערבה, יעקב אבינו נוסע צפונה מערבה, צפון מערב, כדי להגיע לשכם. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען. דרך ודי פרעה, הלא הוא נחל תרצה, שם עד יש דרך קישרה, כיוון צפון מערב. והשאלה היא, מה יש לו ליעקב אבינו? לחפש צפונה. למה הוא נוסע לשכם? או נגיד, הוא צריך להגיע לבית אל כדי לשלם את... עוד יותר, הוא צריך לשלם את נדרו בבית אל. אז גם כן, בית אל זה גם כן דרום מערב. קצת פחות, אבל זה גם כן דרום מערב מנחל יבוק. במקום זה, הוא נוסע צפונה לכיוון שכם. מה יש לו לחפש שם? מה יש לו לחפש בשכם? הוא איבד שם משהו. אלא כנראה שזה חלק מכל התוכנית. אחרי שהושלמו שבטי ישראל, מבקש יעקב אבינו חתן מדינה כדי לבנות את השבט ה-13. ולכן הוא נוסע לשכם במקום שהוא סבור שנמצא שם הגוי שראוי להתחבר עמו. ומדוע דווקא לשכם? מתי אנחנו מוצאים בתורה זכר לשכם? בספר בראשית, פרק ק"ב, פסוק ו', נכון? מה כתוב שם? פרק י"ב, פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, וכנעני עד בארץ. שאלה? הביטוי לא ברור, כן? ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. ביטוי מוזר, מה זה מקום שכם? תגיד, עד שכם. מה זה מקום שכם? אין זה אלא ששכם עוד לא הייתה קיימת. כלומר, בזמן כתיבת התורה שכם כבר קיימת, אבל בזמן שאברהם עבר שם, שכם עוד לא הייתה קיימת, כלומר, במקום שבו עתידה להיות שכם. עכשיו, בימי יעקב, אנחנו רואים שהעיר שכם, מה? כתוב שאברהם נסע עד מקום שכם. מה זה המקום שכם? זה המקום שבו עתידה יתידה להיות שכם. אנחנו רואים בימי יעקב ששכם כבר קיימת. אז מתי נוסדה שכם? בין הפסוק בפרק י"ב פסוק ו' לבין ימי יעקב. מי הקים את העיר? פשוט מאוד, אברהם אבינו בעצמי. איך אני יודע? פשוט, כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, הוא סוחב עמו שובל גדול של אנשים, הנפש אשר עשו בחרן. הוא מגיע לשכם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אז זה לזרעך, ולא. לא לכל אלה שהבאת. אברהם, מכאן ואלה, כתוב, ויעתק משם אהרה, מקדם לבית אל, וית אהולו. מה זה אהולו? היה צריך להיות אוהליו. ומכאן ואילך יש לאברהם רק אוהל אחד. מה קרה עם כל האחרים? השאיר אותם אחריו. מכאן אנחנו רואים שהעיר שכם הוקמה על ידי תלמידי אברהם. זאת אומרת, שיעקב אבינו היה לו יסוד אמיתי לחשוב שדווקא דרך הקבוצה הזאת של גויים, שם הוא ימצא את החתן הראוי לדינה. אגב, מי מבין אנשי העיר ראוי להיות החתן של דינה? כמובן, הנסיך, הבן של המלך, הוא הראוי יותר מכל אחד.
אז אנחנו
יעקב אותו ידע את זה. כשיעקב נוסע לשכם, הוא מחפש את החתן הראוי לדינה, ובוודאי שאדם כיעקב אבינו לא יסיא אותה לאחד מפשוטי העם, אלא לאיש היותר ראוי מכולם למלכות בתוך את העיר, וזה הבן של המלך המקומי. והוא שכם בן חמור. אפשר לומר אם כן, שמראש סבר יעקב ששכם הוא הראוי להיות חתנה של דינה. ואפשר לומר, אנחנו רואים שבמשך ההיסטוריה, מספר... לסימביוזה תרבותית עם עם ישראל. למשל, לפני קצת יותר מ-200 שנה, באחת הארצות הברבריות באירופה, הייתה מהפכה. ושם במהפכה, אמרו, אנחנו עכשיו מבססים את העולם על שלושה ערכים. חירות, שוויון ואחווה. וואו. היהודים שמעו שבני אדום מדברים בסגנון של ערכי המוסר כיסוד לחיים החברתיים. אמרו, המשיח הגיע לפריז. וקוראים לו נפוליאון. משהו כזה, כלומר הייתה תחושה ש... זהו, הנה השבט ה-13. התברר, אחרי כמה זמן, שהם נשארו ברברים. אז זה לא זה. הייתה מחשבה דומה גם בגרמניה, במאה ה-19, היה יהודי הרב שמעון רפאל הירש, אמר, הנה, סוף סוף בברלין, היהודים יכולים לפתח חיים תרבותיים מלאים, מלאי מוסר ועדים. אולי כדאי לבסס את השבט ה-13 על הברית מגרמניה. ואז הגרמנים יאהבו אותנו. וכן סברו כמה יהודים טובים שיצאו מן הישיבות ברוסיה הסובייטית. אמרו, העם שלם מוכן לעשות מהפכה על יסוד הצדק החברתי. זה בדיוק מה שלמדנו בישיבות. הלכו ומילאו את הפוליטבורו. ידוע שכאשר לנין היה יוצא מהפוליטבורו, היה מניין למנחה. לא שהתבלט, כן? זה... היפסקציה הייתה מלאה בבחורי ישיבה לשעבר. זו המחשבה שיש פה שבט, 13, הייתה קיימת, אבל תמיד מתברר בסופו של דבר שהוא ברברי. זה בדיוק מה שקרה גם עם שכם בן חמור. אותו שכם בן חמור התברר כמקולקל. אי אפשר לעשות לו את השבט ה-13. כן.
לא תיקח את זה, 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 לא תיקח את ז
אברהם לא נשא כנענית, יצחק אמר עליו אביו, אל תיקח אישה כנענית, יצחק שולח את יעקב כדי שלא יתחתן עם כנענית, ויהודה בן יעקב יתחתן עם כנענית. והשאלה היא למה? נכון, בירד. והשאלה היא למה? כן, יש לנו כלל, נחות דרגה וציבית את זה. עכשיו, השאלה... אני הבנתי כבר בפעם הראשונה את השאלה. כן. והתשובה היא שמדוע לא רצו האבות להתחתן עם כנעניות? מאותה סיבה שאסור לאברהם שהיא לא באה. כל זמן שהזהות הישראלית עוד לא נוצרה כראוי, אי אפשר לשתף אלמנטים כנעניים. כשיהודה סובר שסוף סוף הזהות ישראל הופיע בעולם, הוא מצרף אליו את הצדיקות שבכנען. בדיוק כדרך שיהושע בן נון לקח את רחב. נובע? שהיא הייתה כנענית עליה. כן. למה? העיר שכם לא הוקמה, היא הוקמה על ידי הנפש אשר עשו בפרן. אבל מי אדוני הארץ? אחיוי. שכם בן חמור, אחיוי, אדוני הארץ. הוא כן. בסדר. שושלת מקומית. כן. עכשיו, או שמה נאמר שאחיוי אז הגיע. ואחיוי הוא בכל זאת מהמתנה. עכשיו, השבט הזה, אגב, טוב, לא משנה, לא רוצה להגיד כל תיאוריה. כן, רק דברים ברור. עכשיו, כן. אליעזר איננו מהנפש אשר עשו בחרה. תלמידו, אבל הוא לא מהנפש אשר עשו בחרה. הוא מהפליט שבא אל אברהם במלחמת ארבעת המלאכים. היה הוא הפליט, ובאו חזר, זה עוד מלך הבשן, שהוא אליעזר. עכשיו, הוא נחזור לענייני. הניסיון בכל זאת להתחבר אל עם שכנראה יעקב יודע את הבעיות שלו. דורש הקדמות. כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, וייחן את בני העיר. מה זה וייחן את בני העיר? אמרו חז"ל, עשה חנינה לעיר. וייקן את חלקת השדה, עשה תקנה לעיר. מה זאת אומרת חנינה, תקנה? מה הוא תיקן שם? חז"ל אומרים, רק יעקב הגיע, תיקן שלושה דברים לאנשי שכם. כלומר, הוא לימד אותם שלושה דברים. מי זה? איך הוא יכול ללמד אותם? ודאי שהוא דיבר עם חמור ועם שכם. והוא אמר להם, הנה, אתם חייבים לעשות את זה, והם קיבלו. מה עם שלושת הדברים? תיקן להם מטבע, תיקן להם שווקים, תיקן להם מרחצה. שמה? מטבע, שווקים, מרחצה. הוא התכוון, כנראה, להסביר להם כיצד מתחתנים לפי המוסר של עם ישראל. מטבע לקידושים, שווקים לכתובה, מרחצאות למקווה. ככה מתחתנים אצלנו. לא סתם, לא ברברי. יש משהו מתעלם על הטבע. השווקים זה המקום של המשפט. איפה שיש מסחר. והכתובה היא שטר מסחר. זאת אומרת שיעקב רצה ללמד אותם איך עושים. לכן ניסה. ניסה, ולכן גם, למרות שהוא שמע את אשר תימא את דינה, הוא מחריש. מדוע הוא מחריש? הוא משתדל לתקן את המצב. זאת אומרת, סך הכל, נכון ששכם עדיין מפוצל, אבל לאט לאט הוא יתעלה. זאת הסברה של יעקב אבינו, ולכן הוא מתנגד למעשה של שמעון ולוי. כן, אנחנו רואים שבכל המשא ומתן, אמנם שמעון ולוי מדברים במרמה, אבל יעקב לא ידע שהם עושים במרמה. הוא חשב ברצינות שפה מתפתח משא ומתן, על המוהר, על המתן וכדומה. והקדוש ברוך הוא לא כך הסכים עם זה, אומר ליעקב בסוף, קום, עלה, בחב. כלומר, אתה צריך להתעלות מן המצב השפל שבו אתה נתון, ככה כתוב במדרש גם כן, שהקדוש ברוך הוא הייתה לו ביקורת על יעקב, על התגובה שלו. לכל המעשה של שמעון ולוי. בכלל, המעשה של שמעון ולוי הוא מעשה שבא להראות שמבחינתם של שמעון ולוי יש כאן מלחמה לאומית. כלומר, כל הבעיה שם של הריגת כל זכר בעיר, האם זה היה חיובי או לא היה חיובי, זה תלוי בדבר אחד. אם יעקב הוא משפחה בין המשפחות, אז למשפחה אין זכות לעשות כזה מעשה, להרוג את כל אנשי העיר בגלל מעשה חמור ככל שיהיה. אונס זה נורא, אבל למה להרוג את כל אנשי העיר? מה שאין כן, אם המשפחה של יעקב כבר איננה משפחה כי אם אומה, אז מעשה דינה הוא בעצם תקרית גבול. זה כסות בלי, כמו שאומרים. כלומר, זה עילת מלחמה בין שתי האומות, ולכן כבר לא עושים חשבון פה של יחיד זה צדיק או יחיד זה רשע. ובכך מסביר באמת המהר"ל מפראג בגור אריה על הפסוק הזה, על המעשה הזה. עכשיו, אם כן, אנחנו רואים שהבעל הפוטנציאלי השני של דינה היה שכם בן חמור. הראשון עשיו, השני שכם. מה שקורה בפועל הוא ש... ככה אומרים חז"ל, כן? אין, הדברים האלה לא כתובים מפורש בפסוקים, אבל במדרשים זה מפורש, שדינה נכנסה להיריון מהמעשה הזה, ונולדה לה בת. והבת הזאת, ככה כתוב במדרשים, ביקשו השבטים להורגה. כן? רצו להרוג אותה, איזה מין דבר זה, כן? מתוך מעשה כזה, נולדה ילדה, רצו להרוג אותה, יעקב הציל אותה, שם עליה איזשהו תכשיט כדי שיכירו אותה, והתגלגלה למצרים, והגיעה לביתו של פוטיפר, וגדלה שם בתור הבת המאומר. והיא אוסנת בפוטיפרה, שאימה התחתן יוסף. זאת אומרת, יוסף מגיע למצרים, אולי מבקש להתבולל, מוצא מצריה שמתברר שהיא אחייניתו. כן? הכרתי פעם אדם שסיפר לי שההורים שלו כשהתחתנו, כל אחד לא ידע שהבן זוג, הבן זוג יהודי יהודי. כן? כל אחד רצה להתבולל, למורת רוחו פתאום גילה שהבן זוג יהודי. כן? מה? אתה לא מצליח לצאת. כן? ומעניין, מי הילדים של הסנת הזאת? מנשה ואפרים. מנשה ואפרים שהופכים להיות שני שבטים, ואז יש לנו שבט מתוסף. עכשיו, בסופו של דבר, מהסיפור של שכם ודינה, יצא השבט ה-13, רק בדרכים הכלכלות. ולכן נאמר על אפרים, הבכור של הנכדים של דינה, אפרים בעמים הוא יתבולע. וכאשר יעקב מבקש לברך את אפרים ובית מנשה, ויוסף רוצה שהוא ישים את מנשה לפני אפרים, ויעקב מתעקש שאפרים לפני מנשה, יעקב אומר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. כלומר, אל תדאג, מנשה יגדל. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. זאת אומרת, הוא ימלא את התפקיד שהיה לגויים למלא. זאת אומרת, משהו מן השבט ה-13 קיים בישראל, אבל כפי שאמרנו, זה בדרכים עקלקלות, זה לא מי יודע מה מצליח. כן, זה אפילו מביא גם תופעות שליליות. מצאנו עוד בעל של דינה. כן? המדרשים מלאים בבעלים של דינה. עשיו, שכם. השלישי, חז"ל אומרים, שמעון. שמעון אחיה. אנחנו רואים שבין הבנים של שמעון, התורה מספרת שיש אחד שקוראים לו שאול, בן הקנענית. מי זאת הקנענית הזאת שהיא אשתו של שמעון? אז אנחנו זאת דינה. שכאשר הגיע שמעון לשכם, ורצה להוציא את דינה אחותו, אמרה, אני יוצאת מפה רק אם אתה מבטיח להתחתן איתי. כן, כי זאת בושה גדולה, מה שקרה לי, אף אחד לא ירצה להתחתן לי, אתה מבטיח להתחתן? הסכים. ונולד מהם, שאול בן הקנעני. כי מתוך גנאי על מה שקרה לה, היו מכנים אותה הקנעני. כן? בגלל שקנעני בעלה. אז ככה כינו אותה, בן הקנעני. ומה זה אומר? כן, הבן שלה, קראו לו בן הקנעני. לא, לא. לפי המדרש האחד ילדה בעל. לפי המדרש האחר, ילדה בן. אגב, זה לא סותר. יכול להיות שמהסיפור של שכם ודינה נולדה בת, אחר כך היא התחתנה עם שמעון, ולשמעון ילדה בן. כן, אישה שיולדת בת לא חייבת לילדת אחר, רק בן. מה? הוא יהודי, אבל הוא, קוראים לו בן הכנענית, כי לאמא שלו, דינה, היו קוראים בשם כנענית. כן, כשם גנאי, כזה. כן. אסור להתחתן עם אח. כן. אני רוצה לדעת שהאבות שלנו הם מבחינת אדם הראשון. אדם הראשון נסע, כלומר, קין, בן של אדם הראשון, נסע את אחותו. שנאמר, עולם חסד יבנה. הם בונים את העולם מחדש, איפה בעיה. יש שני מדרשים בזה. יש מדרש שאומר שכל אחד מן השבטים נולדה לו תאומה. ואז זה אומר שכל אחד דומה לאדם הראשון, שנולד עם בת זוגו. ויש מדרש שאומר שהם נשאו כנעניות. זה שתי בחינות שונות של, 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 של המשפחה הישראלית. על הכוונים, נולד שאול בן הכנעני. מי זה השאול בן הכנענית הזאת? חז"ל אומרים, קוראים לו בשלושה שמות. שם אחד קוראים לו שאול בן הכנעני. שם שני שלומיאל בן צורי שדאי, נשיא שבט שמעון, והוא בעצמו זמרי בן צדוק. איזה סיפור, כן? זמרי בן צנור, שתפסו אותו בבעיית העריות של ערווה, עם בת מדיין, קוזבי בת צור. מה הדבר הזה בא לומר? אגב, להזכיר לכם, הרג אותו פנחס, שהוא צאצא של לוי. זאת אומרת, שמעון ולוי קינאו על הזנות, ויש ליעקב אבינו טענות נגדם. לבדוק, האם הטענות צודקות או לא. אז צריך לבדוק. האם כששמעון ולוי הרגו את אנשי שכם, הם עשו את זה מתוך קנאות לשם שמיים טהורה, או מתוך קנאות של בשר ודם שיש בה מידה של פסול. איך אומרת הגמרא? איך אומר המדרש? כל קנאת בשר ודם חסרה. זה מתברר אחרי כמה דורות. כשזמרי בן צלום משבט שמעון נכשל בזנות, והצאצא של לוי והצאצא של לוי מקנה לזנות. ואז מתברר שלוי נהג בשם שמיים, ושמעון לא כל כך לגמרי, ולכן בסוף זה מתברר בצורה הזאת. זה, גם בזה צריך להבין שזה לא כל כך פשוט. יש הפירוש של מי השילוח על כל הנושא הזה, בעל מי השילוח, נותן פירוש למעשה זמרי שונה לגמרי מה שרגילים לומר, אומר שזמרי בן צלום התכוון גם כן לשם שמיים, אבל זה נושא שכעת אי אפשר לפתח אותו, ואחר כך.
למה
הם זאת
אומרת, אבירה?
מה? שאלה אם יעקב צדק. נכון, ודאי. כלומר, יעקב אומר, ארור אפם כי אז. מתי אפם הוא ארור? כשהוא אז. אבל לפעמים האב שלהם הוא לא ארוך, כן, הרי כתוב, כשמשה אומר, מי להשם אליי, ויעסקו לה כל מיני לוי. רואים שיש נטייה כזאת בצלח. הנטייה הזאת לפעמים חיובית, לפעמים שני. זה, אם כן, כאן ראינו את הבעל השלישי של דינה. נו, מה חסר? בעל. רביעי כמובן. מצאנו אצל חז"ל דבר מפתיע. שאשתו של איוב הייתה דינה. איך יודעים את זה? כתוב שאיוב אומר לה, כדבר אחת הנבלות תדברי. אז אומרים, מה זה נבלות? כי נבלה עשה בישראל. לכן הוא קורא לה כך. כן? וזאת דינה, בתיה הזאת. לא, זה לא גנאי. אבל כשהיא מדברת שמה את דבריו של שטן, היא ראויה לגנאי. כן? הרי שם זה, זה הסגן ששולח את פשוטו של יום. כן. השאלה, מה חז"ל חידשו, מדוע חז"ל רצו להדביק את דינה דווקא ליום? כן? מחפשים לבעל, לבוקו, אתם יודעים. כן? אלא שיום היה הצדיק שבאומות העולם. כן? חז"ל אומרים, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב, את הארץ מהי, היש בה עץ עם עין, האם יש שם צדיק שמגן על דורו כעץ, ומשה רבינו מתכוון ליוב, למה עץ, שהרי כתוב איש היה בארץ רוץ, רוץ עץ, זאת אומרת שמחפשים שם צדיק בכנען, שהוא משתווה בערכו לאברהם אבינו. כן? חז"ל אומרים שאיוב לא עבד את השם אלא מאהבה, שנאמר, לו יקטלני לא היחל. זאת אומרת שאיוב היה הצדיק שבאומות העולם. בעצם, מבחינה אבסולוטית, הוא מהווה הבעל האידיאלי של בינה. לכן מן הראוי שהוא יהיה בעלה של בינה בת יעקב. עכשיו, אם זה כך, אם יש ציור כזה, של אפשרות של חיבור כזה, בין בינה לבין איוב, זה אומר שיש ציפייה שבאחרית הימים בסופו של דבר יהיה אותו שיתוף פעולה. יקום השבט ה-13 בשיתוף פעולה עם אומות העולם. רק שזה כל פעם נדחה. אבל דחייה זה לא ביטול של הרעיון. אין? אבל צריך קודם כל שהאומה הישראלית תהיה מבוססת בשלמותה, ורק אז אפשר לצרף את צדיקי אומות העולם. אין מצאנו משהו דומה. כתוב שביום יגמל את יצחק, אברהם אבינו עשה משתה גדול. ובמשתה הזה הוא הזמין את כל המלאכים, כל הנסיכים, כל שרי אומות העולם, ואז התחילו שם לצחוק על שרה. אמרו, מה, זה הבן, הילד הזה, יצחק, הוא הבן של אברהם הזקן? אלא לקחו איזה אסופים מן השוק. והם אומרים שזה הילד שלהם, אבל זה לא הם ילדו אותו, לקחו איזה מישהו שמצאו בהשפעה ואמרו זה הבן שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שבאותה שעה כל הנשים של מלכי האומות פתאום לא יכלו להניח. אז כל התינוקות התחילו לצעוק. אומרים, תראים את עצמכם, מאות תינוקות צועקים במשתה של אברהם, רעבים לחלב ואין חלב. ואותם הימים גם לא היה רמדיה. אז לא הייתה ברירה, ואז דדיה של שרה נטפו חלב והיא הניקה את כולם. זה מה שאמר, מי מילא לאברהם הניקה בנים שרה כי אלה תיבן מספונה. ואז כולם ידעו שהיא כן מסוגלת ללדת, שהרי אם היא מניקה היא גם מסוגלת ללדת, ובוודאי היא ילדה. וככה יצאה לזות השפתיים. ומעניין שהדבר הזה קורה ביום יגמל את יצחק, כלומר ביום שיצחק כבר לא היה זקוק לחלב של אמו, אז שרה הניקה את הבנים של מלכי האומות. מה זה אומר? שכדי להשפיע על אומות העולם, וממילא לצרף כוחות שלהם אלינו, יש צורך קודם כל לגמול את היהודים. כלומר, כאשר כל היהודים יתגיירו לדת היהודית, אז יהיה אפשר גם להתחיל להניק את אומות העולם. אבל זאת הייתה ציפייה של אחרית הימים. כן.
זה דווקא מפור ההשפעה של ישראל על המחרים.